קודם כל אני מתנצל, נרדמתי הבוקר. אנחנו בעצם בסוגיית המוסר, לא הגענו לשאלות של הלכה ומוסר, אלא קודם כל ברור של מה זה מוסר, היחס שלו לאמונה ומוסר, זה קצת דיברנו, ועכשיו אני קצת בעניין של מה זה מוסר. ראינו שמוסר הוא לא יכול להיות מבוסס עובדות מצד אחד, זה מה שנקרא אתיקה נטורליסטית, כן, שמבוססת על עובדות. ואני אזכיר, אמרתי שלא יכול לבוא מישהו ולומר, כיוון שפעולה מסוימת מכאיבה למישהו אחר, לכן אסור לעשות את זה. הטיעון הזה הוא לא תקף, לא מספיק, בגלל שהעובדה שזה מכאיב למישהו אחר, זאת עובדה. זה שאסור לעשות את זה, זאת קביעה נורמטיבית. זה מוסרית. וקביעה נורמטיבית לא יכולה לנבוע מעובדה, זה הקשר הנטורליסטי. ולכן, לא מספיקות העובדות כדי לטעון טענה מוסרית. אז מה כן? אז התחושה המיידית שמתבקשת זה, טוב, אז כנראה זה איזשהו רגש פנימי. אם זה לא תצפית על משהו בחוץ, אז הבסיס שיכול להיות לנורמה מוסרית זה רגש, משהו סובייקטיבי, משהו פנימי שלנו. אבל זה מעלה את הבעיה מצידה השני. בגלל שאם זה רק רגש, אז מה התוקף שלו? זאת אומרת, העובדה שאני נולדתי עם איזשהו רצון לדבר לשון הרע, האם זה אומר שנכון לדבר לשון הרע? אז למה אם זה שיש לי רגש פנימי שאסור לפגוע בזולת, אומר שבאמת אסור לפגוע בזולת? זה יכול לתת לי הסבר, דיברנו על הסברים אבולוציוניים, זה יכול לתת לי הסבר למה בני אדם עושים את זה. בני אדם עושים את זה כי ככה הם בנויים. זה לא יכול לתת לי הסבר למה הם צריכים לעשות את זה. או למה מי שלא עושה את זה, זכאי לביקורת. זאת אומרת, לגינוי. הוא בנוי אחרת ממך, מה אתה רוצה? אתה בנוי ככה ולכן אתה מתנהג באופן מוסרי. הוא בנוי אחרת. אוקיי? יש פה משהו שבעצם נופל בין שני הכיסאות. זה לא מבוסס על תצפית, אין לו מימד אובייקטיבי שמחייב, נגיד כמו קביעה עובדתית כלשהי, ומצד שני, אם זה דבר סובייקטיבי, אז שוב פעם אין משהו שיחייב אותי, או שיאפשר לי לבקר, לגנות או לשבח מי שכן או לא מתנהג בצורה כזאת. אז השאלה מה, איך להתייחס לעניין הזה? אז בדרך כלל, אנשים איכשהו עוקפים את זה ומסבירים שהאדם מחוקק לעצמו, ועל זה דיברתי, האדם הרבני והאדם הריבוני, כן, קאנט הרבה פעמים מצוטט, כן, הוא אבי המוסר האוטונומי, המודרני, תורת המוסר, לא המוסר, אנשים התנהגו מוסרית גם לפניו, אבל הניסיון להגדיר ולבסס את המוסר זה בדרך כלל מיוחס אליו. וקאנט, מעבר לתפיסתו המוסרית, או לא מעבר, אלא בצד תפיסתו המוסרית, גם דיבר על האדם כריבון, כמחוקק, כמשהו, כן, הפך את האדם לערך, לא רק במובן שהוא מחויב במוסר, אלא גם במובן שמחויבים במוסר כלפיו. את רק אחד כזה, הוא אחד שיש כלפיו מחויבויות מוסריות, להבדיל מצמחים בעלי חיים או כל מיני דברים אחרים. אבל השאלה מה זה נקרא המחוקק? המחוקק, דיברנו על ארי אלון, כן, עם האדם הרבני והאדם הריבוני, אז אם אתה מחוקק לעצמך, אז שוב פעם, מה זה אם לא רגש? אז בסופו של דבר, זה ככה אתה בנוי, או ככה אתה החלטת, זה בכלל לא משנה. אבל למה זה מחייב אותי? איך זה הופך את זה לתקף? זאת אומרת, איך זה הופך את זה למשהו שמחייב? אוקיי? אפילו אותי עצמי, אז ודאי, אבל אנשים אחרים. אז יש פה איזושהי בעיה בתחום המוסר שלוקחת אותנו לאחד משני כיוונים, או לכיוון הרגש, ואז הסובייקטיבי, או כיוון האובייקטיבי, אבל אז הקשר לנטורליסטי. זה לא יכול להיות מבוסס על עובדות, כי זה שיפוט, זה לא קביעה עובדה, זה היה עובדה, אז לא היה הבדל בין מוסר לבין מדע. היו מדעני מוסר שהיו צריכים לגלות את העובדות המוסריות. אנחנו לא מתייחסים לזה כך. זאת אומרת, זה לא תחום מדעי, זה לא תחום שמתאר לנו את המציאות שמחוץ לנו. אז אני רוצה טיפה להרחיב בנקודה הזאת, כי היא גם חשובה להמשך, והיא גם משלימה את מה שעשינו בפעם הקודמת. נדמה לי שהמוצא היחידי שאפשר להציע כדי להעמיד תפיסה מוסרית בעלת תוקף, תוקף אובייקטיבי לא במובן שכולם חושבים אותו דבר בהקשר המוסרי, יש ויכוחים מוסריים, אלא במובן שיש לזה תוקף, זאת אומרת, אני יכול מכוח התפיסות שלי לבקר או לשבח אנשים אחרים. אני לא רואה את זה כמשהו שהוא בסך הכל אישי שלי. אין מנוס מלהגיד שיש פה כן איזשהו סוג מסוים של תצפית. זאת אומרת אולי אפילו הזכרתי את זה כבר, אני לא זוכר. זאת אומרת שכשאני אומר שמעשה מסוים הוא מוסרי או מעשה אחר הוא לא מוסרי, אני מבטא פה איזושהי תפיסה שיש לה בסיס אובייקטיבי מחוץ לי. אני צופה בזה, לא בעיניים. ברור שזה לא עובדה במובן המדעי, זה לא עובדה שתופסים עם החושים הרגילים, עם חמשת החושים. אבל זה חייב להיות, אם אנחנו רוצים להגיד שיש לזה תוקף אובייקטיבי, אנחנו חייבים לומר שיש פה איזשהו מימד אובייקטיבי, איזשהו סוג של עובדה שהיא לא עובדה פיזיקלית, היא לא עובדה שרואים עם העיניים. הרמב״ם בתחילת מורה נבוכים מדבר על עיני השכל. הוא מדבר שם על לחזות, לראות, מה ההבדל, אז הוא אומר שאפשר לראות עם העיניים, אפשר לראות בעיני השכל. אז מה הכוונה לראות בעיני השכל? הרבה פעמים רואים את זה כמטאפורה, אבל זה לא מטאפורה. זה ביטוי מאוד מאוד מדויק. זה ביטוי מדויק אגב שחזרו עליו פה ושם גם אנשים אחרים לאורך הדורות. ותשימו לב מה יש בביטוי הזה. הביטוי הזה, עיני השכל, מצד אחד מכיל רכיב של הכרה, עיניים, ומצד שני רכיב של חשיבה, של השכל. עכשיו, בדרך כלל אנחנו רגילים שהכרה וחשיבה זה שני דברים לחלוטין נבדלים זה מזה, שהיא הבחנה מאוד חדה ביניהם. הכרה זה אינטראקציה שלי עם הסביבה. אני מסתכל, אני שומע, אני ממשש, אבל זה איסוף מידע שנמצא מחוץ לי, ואני אוסף אותו פנימה באמצעות החושים, בסדר? וחשיבה זה משהו שמתנהל בתוכי. בסדר? אני חושב על דברים. שני דברים לגמרי שונים. החשיבה לא מתבצעת באינטראקציה עם משהו מבחוץ. אני יכול לקחת מידע שאספתי מבחוץ ולחשוב עליו. אבל תהליך החשיבתי מתבצע כולו פנימה. והתהליך ההכרתי אחראי על האינטראקציה עם מה שקורה בחוץ. אוקיי? עכשיו, כשאנחנו אומרים על עיני השכל, אז יש פה איזשהו שילוב בין ביטוי הכרתי, עיניים, לבין ביטוי חשיבתי של השכל. מה הפשר המקף של בור? כן? מה הקשר בין עיני השכל? מה המשמעותו של הביטוי הזה? אולי דוגמה נוספת לביטוי דומה, הרב הנזיר, בתקופה כמובן הרבה יותר מאוחרת, תלמיד של הרב קוק, מדבר על ההיגיון השמעי. גם שם אותו דבר, היגיון זה אגף החשיבה, שמיעה זה אגף החישה, הפרספציה. אז איך, עוד פעם איזשהו חיבור מן הסוג הזה, יש אצל לוסרל גם, אדמונד לוסרל, גם פילוסוף פנומנולוג, שהוא מדבר על ראייה אידיטית. אנחנו רואים את האידאות, אידאות האפלטוניות, אנחנו רואים לא את הסוס רק, אנחנו רואים את הסוסיות. אנחנו לא רואים את הסוסיות בעיניים, בעיניים רואים סוסים. הסוסיות לא נמצאת בעולם שלנו, האידאה של הסוסיות, זה, נגיד, אפלטון חושב שזה נמצא, אבל זה נמצא בעולם האידאות, זה לא נמצא פה, אי אפשר לראות את זה בעיניים. אנחנו מדברים על ראייה אידיטית, מתכוונים לאותו דבר. ואני חושב שכל אלה מתכוונים, יש עוד קצת, לא הרבה, אבל יש עוד קצת שמדברים על זה, ולא מספיק שמו לב, אני חושב, לנקודה הפילוסופית החשובה הזאת, שהיא פותרת לא רק את בעיית המוסר, אלא גם הרבה דברים אחרים, שחייב להיות, אם אנחנו רוצים לשמור את התוקף של התנות שלנו, חייב להיות שיש איזשהו מקטע משותף בין חשיבה לבין הכרה. איזשהו תחום שבו אין הבחנה חדה. שאני בעצם מכיר דברים מחוץ לי אובייקטיביים, אבל לא באמצעות החושים, אלא באמצעות השכל. את השכל באיזשהו מובן משמש כאמצעי תצפית, הוא רואה משהו, הוא לא חושב על משהו, הוא יוצר כביכול איזושהי אינטראקציה מבחוץ. גם בפילוסופיה של המדע לדעתי חייבים להגיע לטענה הזאת, אבל אני חושב בהקשר שלנו, בהקשר של המוסר, אין מוצא אחר. זאת אומרת, חייב להיות שיש לנו איזושהי יכולת להכיר עובדות מוסריות, אבל העובדות האלה כמובן לא מכירים אותם באמצעות חמשת החושים, בעיניים, באוזניים וכו', אלא בעיני השכל, או בהיגיון השמי או במה שאתם רוצים. הדוגמה. הדוגמה זה כל המוסר שלנו, כל דבר שאתה, למה אסור לרצוח? אסור לגנוב, אסור להקות את השני. למה? כי זה מכאיב לו. אמרתי קודם, זה שזה מכאיב לו, אז מה? זה עובדה שזה מכאיב לו, אני מסכים. אוקיי. אתה חייב עוד עיקרון שאומר לך שלהכאיב, בדיוק, שלהכאיב אסור. עכשיו, איפה אתה יודע, מה זה שלהכאיב אסור? העיקרון הזה שלהכאיב אסור. כן? מאיפה הוא בא? הרי זה הנקודה. זאת אומרת, למה אנשים תולים את המוסר בעובדות? למה נופלים לקשר הנטורליסטים? שהם לא רואים משהו אחר שאפשר לתלות בו את המוסר. זאת אומרת, זה חייב להיות שמה עוד יכול, מה זה הדבר המוצק שעליו אפשר לבנות משהו אחר? שהוא לא חייב שום דבר שיסביר אותו. רק עובדות. אם ראיתי משהו, אני רואה שזה מכאיב לחבר שלי, זה מוצק. אני יודע, זה מכאיב לחבר שלי, זאת עובדה. אוקיי? אז לכן התחושה היא שאוקיי, אז מצאנו פה משהו שעליו אפשר לתלות את החובה המוסרית. אבל זה לא עובד, כמו שאמרתי קודם. זאת אומרת, הלוגיקה דורשת עוד הנחה.
אתה שללת את הגישה הנוציונלית בגלל הסובייקטיביות שלו. נכון. למה אני לא יכול להתראות אותו דבר שהשכל הוא גם סובייקטיבי? השכל של מישהו אחר הוא לא השכל של מישהו.
רגע, אני עוד שנייה אני אגיע לזה. בסדר?
כן, באותו כיוון, החלפת את הרגש עם חשיבה.
נכון.
אבל לא פתרת את הבעיה.
לא, עם חשיבה מכירה. אם היה מופיע לך וחשיבה, לא הייתי אומר כלום, לא אמרתי כלום. חשיבה מכירה. אני אחזור עכשיו לשאול, לא נעת השאלה שלך. כשאני רואה, אתה יודע, גם כן אתה יכול, אתה רואה, מה מחייב אותי? אתה לא שואל שאלה כזאת, בדרך כלל, רוב האנשים לא שואלים שאלה כזאת, למה? כי ברגע שאני צופה במשהו, ההנחה היא שכן, טוב, אם ראיתי משהו, אלה העובדות. כן, אז זה אובייקטיבי. גם אם אתה נמצא במקום אחר, ואתה לא רואה את מה שאני רואה, אם אני אומר לך שאני רואה, אתה כנראה תאמין לי. אלא כן, אתה חושב שאני שקרן, אבל לא תפקפק במה שקיים פה. אז מה אם הוא רואה? הוא רואה? המראה, אתה צריך לזכור, גם הוא בעצם בסופו של דבר נעשה על ידי. בסופו של דבר התמונה נוצרת אצלי בהכרה. אבל אתה מבין שאם זה שאיבת מידע מבחוץ, אז לפחות אפשר להאמין לזה. אלא אם כן, אתה חושב שהבן אדם משובש, שקרן, משהו אחר. אבל לפחות זה מאפשר להאמין. אתה מבין?
למה נפקא מינה?
מה?
מה זה משנה? בגלל שהוא כואב לו, עשו לי, או בגלל שאני חושב...
איפה זה בא לידי ביטוי? בתכלס, השינוי הזה,
בין אם זה... בופ
ואין
לי
זה מפריע לו.
באופן עקרוני אין לזה נפקא מינה. זה רק ההסבר הנכון פשוט למה זה מוסר. נפקא מינה זה קידושי אישה, כמו שאומר רב חיים. אבל אני חושב שיש לזה גם נפקא מינות. כי במקום שבו אתה תולה את המוסר בעובדות, הנטייה, עוד פעם, זה לא חייב להיות. זה נפקא מינה לא חד משמעית, אבל כקורלציה היא קיימת. אז אתה בדרך כלל תרתע מלגרום כאב לזולת. זאת אומרת, זה יהיה המדד העליון שלך. לעומת זאת אחרים, למרות שהם רואים שיש כאב לזולת, הם עדיין נשקלו אם נכון או לא נכון לעשות את זה. צריך לבדוק באיזה הקשר. ולפעמים אין ברירה אלא להכאיב. עכשיו, בן אדם שתולה את המוסר שלו בעובדות, אני חושב, הרבה פעמים נעצר בתחום העובדות. אני אביא לזה טיפה דוגמאות. הוא נעצר בתחום העובדות, אבל ברגע שפוגע בזולת, אתה כבר לא יכול לעשות כלום. רגע, זה שפוגע בזולת, זה עוד לא מספיק. צריך לבדוק עכשיו, אוקיי. זה פוגע בזולת, ויש עיקרון שאסור לפגוע בזולת. אבל אם שאסור לפגוע בזולת, יכול לעמוד מול עקרונות אחרים. למשל, שהזולת הזה מאיים עליי, או על מישהו אחר, או אני לא יודע, בצורה אחרת. ואז אני מתחיל לשקול. במקום שזה נוגע בעובדות, אתה לא שוקל. זה העובדה. כואב לו. גם אני לא מוסרי. עכשיו, אני אבין
את זה. גם הפן השני הוא עובדה.
מה?
גם הפן השני הוא עובדה. איזה פן? שהוא הולך לפגוע בי.
לא, בסדר. לכן אני אומר, כשהוא הולך לפגוע בי זה יותר פשוט. אבל אני אומר, במקומות שבהם כן מוצדק לפגוע בו, למרות שזה מכאיב לו. בסיטואציות יותר מורכבות. אז אני אומר, מי שתולה את זה בעובדות, לא ישקול את השלב השני, כי העובדות מתקיימות. מי שמבין שהעובדות עוד לא אומרות, צריך לבדוק. סתם, אפילו שמאל, ויכוחים בין שמאל וימין בהקשרים אקטואליים, כן? אז הרבה פעמים השיח של השמאל שמנסה לפנות לימין או לשכנע את הימין, שבדרך כלל זה כמובן שיח פנימי, כמו שאצל הימין זה רק שיח פנימי, מנסים להראות את כאבו של האחר. ויש כזה. זאת אומרת, הפלסטינאים יכולים בהרבה הקשרים, בטח בשטחים, אבל אפילו בארץ, סובלים הרבה פעמים מיחס לא ראוי, אוקיי? וזה לא צריך להיות ככה, ופוגעים בהם, הכל נכון. השאלה, האם זה אומר שמה? האם זה אומר שעכשיו אני צריך לעצור הכל, להגיע להסכם ולוותר על כל מה שנדרש ממני לוותר? או שזה אומר שאני צריך לנסות למעט את הכאב, אבל לא יודע, אבל לפעמים אולי מוצדק לתת כאב? מה זה פגיעה בחפים מפשע, למשל, בחיסול ממוקד. עכשיו, אני אומר, זה לא חד. יכול לבוא גם בן אדם שתולה את הכל בעובדות ולהגיד, בסדר, אני תולה את הכל בעובדות, אבל העובדות הן יותר רחבות מאשר שמישהו חף מפשע נהרג. יש עוד עובדות. אני חושב שבדרך כלל זה לא קורה. לכן אמרתי, זה לא נפקא מינה חדה. אבל הנפקא מינה העיקרית היא שכך נכון להבין מוסר וכך לא נכון להבין מוסר.
האם יש
לנו דרכות,
מה זה מוסר
בעולם
של מוסר?
האם המוסר היה מה של החפץ חיים או של הרב, שבזמן אני מפסד לא? זה מה המוסר שהשמאל הימין אומר?
אני אגיע לזה עוד מעט, אבל אני עוד נמצא בשלב קודם, חשוב לי להבהיר את זה. אני לא מדבר על השאלה האם התכנים של המוסר הם אובייקטיביים. וזאת לכאורה קושייה על מה שאני אומר עכשיו, אבל לא על זה אני מדבר.
מה זה מוסר?
רגע, לא מה זה מוסר, אלא מה אומר המוסר, לא מה זה מוסר. אני מדבר על מה זה מוסר. אתה שאלת מה תכניו של המוסר. מה הוא אומר? זאת אומרת, האם צריך לעשות ככה? אני עוד לא שם. אני מדבר קודם כל על השאלה, בהנחה שיש לי את העקרונות מוסר שלי, לא יודע אם זה אותו דבר כמו שלך. שלי. עכשיו אני שואל, האם לפי העקרונות האלה אני יכול לשפוט אותך? אני, לשיטתי, האם מבחינתי זה מוצדק? עזוב שאתה לא מסכים עם מה שאני חושב. אני מדבר על השאלה הזאת. אני מדבר, מבחינתי, העקרונות האלה הן לא תוצאה של הזיות, רגשות, או דברים סובייקטיביים, שנייה אחת, אלא אני מבין את זה כמשהו שהוא אובייקטיבי, אני רואה אותו, רואה בעיני השכל. ומבחינתי זה מחייב גם אותך כל אחד אחר. עכשיו, זה לא אומר שאתה תראה את זה אותו דבר. ולכן כשאנחנו מגיעים לשאלה השנייה, לשאלה של מה אומר הצו המוסרי, או מתי נכון לפעול ומתי לא, איך נכון לפעול ואיך לא נכון לפעול, כאן יכולים להיות ויכוחים. אגב, הם לא כל כך גדולים. בסך הכל יש די הרבה הסכמות, אני חושב, על מה נכון ולא נכון לעשות, אבל כן, יש פה ושם גם ויכוחים. למה זה ככה? כי עיני השכל, זה לא, בניגוד לעיניים הרגילות שלנו, הן פחות חדות. ככה אני מנסה להסביר את זה לפחות.
אני עדיין לא מבין מה ההבדל בין אנחנו בנויים ככה לעיני השכל. החלטת מילים, אבל סוף סוף אתה אומר ככה אנחנו בנויים.
לא, אז מה ההבדל בין זה לבין כשאני רואה את הקיר?
במילים אחרות אתה מרגיש, אתה לפני זה אמרת אני מרגיש בלב, ועכשיו אני אומר אני מרגיש
בסוף. נכון, נכון.
לא, עכשיו אני שואל, אז למה לא תגיד על זה שאני רואה את הקיר, אני מרגיש בעיניים. זה אותו דבר, לא? זה אומר דבר, מה שאני רואה זה תמונה שאני צאת בסביב ההכרה.
גם ברמה אינטריות. בדרך כלל, כמו שאמרת, אין מחלוקת על עוצמות. בדרך כלל,
זה השלב השני שהתחלתי לדבר עליו.
עכשיו, בנושא של הסובייקטיביות ששאלו אותך לפני זה, אז בוא ניקח אפילו את הדוגמה של להכיב לזולת. אז אני חושב שגם מי שמתבסס על עובדות יגיד שרופא, כשהוא עושה ניתוח, הוא מכיב, זה איה, זה כואב, זה מוסרי.
אני, אגב, זה נכון.
עכשיו, ברית מילה, שיש היום, גם היום בציבוריות הישראלית, יש ויכוח גדול, האם זה מוסרי, להכיב לילד בן 8 ימים שלא יודע
על לא עוול בכפו.
מה?
על לא עוול בכפו.
על לא עוול בכפו.
כן.
אז האם זה מוסרי, ואני חושב שזה מאוד סובייקטיבי.
אבל עוד פעם, אתה נכנס
עוד פעם... אני חושב שאפשר לראות בעיני השכל.
אתה נכנס עוד פעם לשאלה של תכני המוסר, למה יש ויכוחים על מוסר. אמרתי, אני עוד מדבר בשלב קודם.
לא, על בסיס, כאילו, על סמך מה, אני קובע לעצמי.
מה הוא שאומר שזה לא מוסרי לעשות, זה הילד אומר את זה. למה הוא יכול להגיד?
למה אתה שאומר שזה כן מוסרי, למה אתה אומר את זה, ולמה הוא שאומר שלא מוסרי אומר?
גם אם אני יורה בעיני השכל שזה לא מוסרי להכיל לזולת, בזכות מה אני
מחכיר? אני רוצה להסביר, יש קשר בין השאלות אבל הן שונות, וחשוב להעביר אותן, ואני אדבר על שניהם, אבל חשוב להעביר את זה, כי הדיון הזה אחרת יוצא עמום. שאלה אחת, מה?
אתה מדבר על המטה.
בדיוק, אני שואל את השאלה עכשיו, עזוב, אחרים חושבים אחרת ממני. אני חושב X, Y, Z, יש לי עקרונות מוסר מסוימים. בסדר? אני לגבי עצמי, מה ההצדקה שלי לשפוט אחרים ולדרוש מאחרים? אני עוד לא מדבר על השאלה, אם הם חושבים אחרת, אז מה הם חייבים לי? זו עוד שאלה. אני לא מדבר על זה. אני מדבר על השאלה בכלל, למה אני חייב לעצמי? למה זה מחייב בכלל?
זה אני לא תפסתי עוד.
אז אמרתי, כי מבחינתי זה כמו שאני רואה קיר. אני טוען שזה ראייה, זה לא חשיבה, זה לא משהו סובייקטיבי, או בטח לא רגש, אלא זה צפייה במשהו. עכשיו אני אגיד, תנו לי לגמור.
זה לא חוץ ממני.
זה חוץ. כמו הקיר. כמו הקיר. אני רואה, יש אובייקט, נקרא לו האידאה של המוסר, הסוסיות, יש אובייקט עם אידאות, אוקיי? אני רואה אותו, ומבחינתי זה אומר שאסור לרצוח.
זה זורק.
כן, לא משנה, כן, אני פשוט צופה במשהו שהוא מחוץ לי, אני מסביר עוד פעם, בלי זה אין מוסר, זאת אומרת, אני לא יכול לשכנע אתכם שזה נכון, אני רק יכול להגיד לכם דבר אחד, אם אתם חשים כמוני שלמוסר יש תוקף, זה מה שעומד מאחורי התפיסה שלכם, תרצו או לא תרצו, זה מה שעומד מאחורי התפיסה שלכם, אין משהו אחר. לכן אני אומר, זה שתי אפשרויות, אתה יכול להישאר עם זה, נכון, זה הזיות, זה בעצם אני מוסר לעצמי דיווחי כזב על רגשות, זה בעצם רגשות, אוקיי? ואז אתה בסדר, ואז אנחנו חוזרים לסובייקטיביות, אבל אין אופציה שלישית, או זה, או שיש תוקף למוסר, אבל אז הוא תוצאה של תצפית. עכשיו,
מה שנייה, מיילות?
מה?
אם אני אחרים לא הוא יחיד לי, מה?
אז זה שיקולי תועלת, ואם הוא לא עושה את השיקולים האלה, אז הוא לא בסדר?
אבל זה גם יכול להיות...
אני שואל, אם הוא לא עושה את השיקולים האלה, הוא לא בסדר? הוא לא רוצה לעשות את החשבון שלו, הוא רוצה להפסיד. כן, עושה לא אכפת לו. אתה לא, זה בדיוק, כל הניסיונות האלה שתנסו, אתם תראו, הם לא יצליחו לתת הסבר באמת למוסר. הם הרבה פעמים יסבירו התנהגויות שהן כאילו מוסריות. הם לא יצליחו לתת הסבר למוסר. מי שיש לו תחושה שבאמת יש תוקף למוסר, מי שאין לו, אז אין לי מה לדבר. אבל מי שיש לו, זה מה שעומד מאחוריה, אין משהו אחר.
למה יש מוסר חוץ ממני, בין שאני מכיר אותו, בין שאני לא מכיר אותו, יש אמת של מוסר, כמו שיש אמת של חוקי מדע, בין שאני מכיר אותו, בין שאני לא מכיר אותו.
לא, אבל שאלה מאיפה אני לוקח את העוז לתקוף אחרים או לשפוט אחרים על משהו.
איך אני הולך כוח המשיכה, בין שאני חושב שם או בין שאני לא...
ברור, אבל כוח המשיכה הוא לא תקף, כוח המשיכה הוא פשוט שם. אבל אני שואל, אני בא לבן אדם שרצח, כן, נאצי שהרג יהודים. אני אומר לו, מה זאת אומרת, היית צריך לסרב, כנס לכלא, או עונש מוות, לא יודע בדיוק. מה אתה רוצה ממנו? הוא לא, גם אתה וגם הוא לא רואים את הדבר המוחלט הזה. אגב, אני גם לא יודע איך אתה יודע שהוא קיים, אם אתה לא רואה אותו. אבל נגיד שאתה יודע שהוא קיים ולא רואים אותו, אז מכוח מה אתה בא אליו בטענות?
אתה בא לפתור את הבעיה, איך אדם יכול להגיע,
כן, להכיר איך, אותם. איך אתה תקף? איך המוסר מבחינתך הוא תקף? אתה מבין? זה לא יעזור לי להגיד שזה קיים איפשהו שם. לא, לא רק זה, אבל אני לא יכול להגיע אליו, אז איך אתה יודע שהוא קיים? הרי אתה יודע שהוא קיים כי אתה מבין שיש דבר כזה. אני... נו, שנייה אחת, טוב.
לא, אני...
ואם הוא גדל כמוך ויש לו מוסר אחר, אז מה תגיד?
יש.
אין בעיה, אבל אתה מבקר אותו? אתה מבקר אותו? אתה חושב שהוא לא בסדר? אני מדבר על רוצח, אני לא מדבר על מישהו שהוא תורם 10 שקל לצדקה ולא 12.
אני... מה... 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 מה...
אתה רוצה תועלת? גם את זה אני לא מודע כמו לתת תועלת. אז הקניבוס, אני שופט אותם לרעה, אני רק אומר שהם
המסים. אבל אני באמת
חושב,
אוקיי, מבחינתי, איך שאני שופט אותו, בעיקרון אני לא שופט אותו.
עוד פעם. לא, אתה צריך להבחין בין שני דברים.
אבל לפני זה, אני רק עכשיו מצידי, הכל באמת שכנית.
לא, לא, אני לא מסכים, עוד פעם. כשאתה שופט קניבל, אתה יכול להגיד שהוא אנוס. כך הוא גדל. אם אני הייתי גדל שם, הייתי עוזר. יכול להיות. אבל זה לא אומר שאני לא שופט אותו. המעשה שלו בעיניי הוא לא בסדר. זה שיש לי הצדקות, בסדר. גם בבית המשפט שלנו, כשמגיע רוצח, ומגיעים למסקנה שזה דחף לב בר כיבוש, כמין, שהוא לא יכול לעצור את זה, או שהוא גדל בתנאים שלא יודע מה, שמסבירים את מה שהוא עשה, זה טיעונים להקל בעונש. אין בעיה. אבל זה לא אומר שהמעשה שלו הוא בסדר. זה לא אומר שאני תופס שיש לנו ויכוח מוסרי, שמה שהוא אומר זה כך, מה שאני אומר זה כך, ויש לנו ויכוח. אין פה צודק ואין פה טועה. זה לא זה. לכן חשוב להרבב בין שני, לא להרבב בין שני הדברים האלה. Yeah. מבין? עכשיו אני אומר עוד פעם, אין לי דרך לשכנע אתכם שזה כך. כל מה שאני מנסה לטעון, זה רק שיש שתי אופציות ואין שלישית. עכשיו תבחרו באיזה משתי אלפציות אתם נמצאים, את זה אני כן טועה.
אבל אני אסתכל לך, הוא נותן לי עילה אובייקטיבית?
מה זאת אומרת אובייקטיבית?
זאת אומרת, האם המוסר הוא עכשיו משהו אובייקטיבי?
אובייקטיבי במובן הזה שיש לו תוקף. תכף נראה מבחינת התכנים, אני לא מצליח להגיע לשלב שלי.
אני
אקדם.
גם בראייה, אם אני מדבר לא
אופיר
על
הצבע,
אם אין דרך שאני יכול לשכנע
נכון.
מישהו
ועדיין
אני אומר
ש...
זה כחול
אומר, לא, ועדיין אם תגיד למישהו שמשהו בצבע כחול הוא יאמין לך, נכון? הוא לא יפקפק
לא, הוא אומר, אני מסתכל
לא, הוא לא אומר אם הוא אומר, הוא לא אומר אם הוא נמצא מחוץ לחדר שאתה אומר לו הוא מאמין לך, נכון? הוא לא אומר, רגע, אולי התבלבלת למה לא? כי אתה רואה משהו אני לא נכנס עכשיו לראייה אני יודע, הראייה, ארמון של הפילוסופים קוראים לבעיה הזאת, איך? איך אתה יודע שגם האחרים רואים את אותו צבע? זה לא רק לגבי צבע, אגב. לגבי המוזיקה. כן, בדיוק. אין דרך, אז מה? אין דרך לשכנע. אבל כולם מבינים שאם אתה רואה כחול, יש שם כחול. אף אחד לא מפקפק בזה. אלא אם כן, יראו שאתה עיוור צבעים או משהו. אין, תופסים את זה כתפיסה. למה? כי אתה רואה את זה משהו מבחוץ. אתה תופס מידע מבחוץ. וזה לא מפקפקים.
אתה שואל באיזה תוקף שלי או באיזה זכות, אני חד שופט.
שבעיניו הסובייקטיביות
המוסר הוא אחר. זה השאלה
שלך. לא שבעיניו הסובייקטיביות המוסר הוא אחר. אין מוסר. המוסר הוא אחר, זה השאלה הבאה שלי, שאני עוד לא מגיע אליה. אין מוסר בכלל. מה שאני חושב, אז מה, לא יש המוסר שהוא אחר, אין לו מוסר בכלל. הוא לא רוצה מוסר, לא בראש לו.
אני יש לי את המוסר, זאת האמת שלי.
אוקיי.
האמת שלך. רגע, אני מכיר בעובדה שלאחרים יש ראייה אחרת, אבל זאת הראייה.
לא ראייה אחרת, אני לא מדבר על המישור הזה. זה המישור השני שאני רוצה להגיע לכל הזמן. אני לא מדבר על המישור הזה. אני מדבר על השאלה עוד לפני שאחרים חושבים אחרת ממני. הם חושבים כמוני. אתה יודע? אבל הם לא פועלים ככה. האם אני יכול לשפוט אותם? אני לשיטתי יכול לשפוט אותם. למה?
יש לי את הכוח
לעשות את זה. הכוח זה משהו אחר, זה לא לשפוט. כוח זה לראות בו. אני מדבר על ההצדקה, למה זה תקף.
כי זה אמת בשבילי.
מה זה? אין דבר כזה אמת בשבילי. אמת בשבילי זה שאני בנוי באופן כזה, זה לא אמת. אני גם בנוי באופן שאני רוצה לדבר לשון הרע. אז יעשה נכון לדבר לשון הרע?
אתה דיברת על מוניזם. אתה תיארת את זה
עם מדויק
שיש אמת אחת, זה שכל אחד...
עוד פעם, אבל מוניזם זאת סיסמה. אני שואל מאיפה אתה יודע שיש מוניזם אתי? זה השאלה. אז אני אומר, אלה שתי אפשרויות, אין שלישית. עכשיו, אני לא יודע לשכנע אתכם איזה משתי אפשרויות נכונה. מה שאני כן מנסה לטעון, אני חושב שכמעט לכולם יש את אותה אינטואיציה שיש גם לי, שיש תוקף לדרישות מוסריות. הרבה פעמים אנשים מגיעים לזה שאין תוקף מתוך הבעיה הזאת. ואז הם אומרים, טוב, נכון שהאינטואיציה שלנו היא שיש תוקף לטענה מוסרית, אבל כשאנחנו מנסים להבין למה, אנחנו לא מוצאים את זה, וכיוון שכך הם נסוגים למישור הרגשי, סובייקטיבי וכו'. אני רוצה לטעון, לא צריך לסגת, יש אופציה. יש אופציה להישאר. אם זאת האינטואיציה שלך, אני אציע לך הסבר. אתם מבינים? אני לא מנסה לשכנע מישהו שאין לו אינטואיציה כזאת. אני מנסה לשכנע מישהו שיש לו אינטואיציה כזאת שהוא לא חייב לסגת ממנה. זאת אומרת, יכול להיות שזאת סוג של עובדה, אבל זה סוג אחר של עובדות. עכשיו אני עובר למישור השני, שכולם פה בעצם, כמעט כולם בעצם התייחסו אליו. אז לגבי קירות בדרך כלל אין ויכוחים, חוץ מהמקרים של הסמלה ושיש לפעמים ויכוחים על ראייה, אבל בדרך כלל אין ויכוח על הראייה. לעומת זאת פה יש ויכוחים, זאת אומרת יש אנשים שחושבים אחרת על שאלות מוסריות. עכשיו כבר נכנסת השאלה, אוקיי, אני רואה משהו אחד, הוא רואה משהו אחר, א', האם זה בכלל אומר שאנחנו רואים משהו, אולי אנחנו לא רואים, וזה סתם משלים את עצמנו, כי עובדה שהוא רואה משהו אחר מאשר אני. אז אולי באמת, כשאני אומר לעצמי שאני רואה פה, ולא רק חושב או מרגיש, אני מבלף את עצמי, זה שאלה אחת. השאלה השנייה, בסדר, אני רואה ככה, הוא רואה אחרת, איך אפשר לשפוט אותו? תבינים, זאת שאלה כבר בסדר השני. ולכן לפעמים היא יכולה להקרין על הסדר הראשון, כי ברגע ששני אנשים רואים אחרת, אז אולי בכלל זה לא ראייה, ואז אנחנו חזרנו לסדר הראשון. אבל אני אומר, מבחינתי זאת שאלה אחרת, וצריך אחרי זה רק לדון ביחס ביניהם. עכשיו כאן אני רוצה לטעון את הטענה הבאה. כמו הסמלה, כשאנחנו מסתכלים על הסמלה וכל אחד רואה צבע אחר, אוקיי? האם זה אומר שכל מה שאנחנו רואים הוא סובייקטיבי, שאין שום דבר שם בחוץ? לא. זה רק אומר שיש לחוש הראייה שלנו מגבלות, נכון? הוא יכול לבלבל אותנו. זאת אומרת, יש נסיבות שבהן הראייה לא עובדת 100%, לא אצל כולם אותו דבר. בסדר, נכון? יש מקומות שבהם לא יהיה שום שאלה, אני מראה לכם פה, כולם יגידו שאני מחזיק ספר. ואף אחד לא יטיל בזה ספק לרגע. מה זה אומר? שזה שיש מקרים שבהם יש לנו ויכוח על מה שאנחנו רואים, לא אומר שכל השאר שלגביו אין ויכוח זה בכלל לא ראייה. אלא זה אשליה. לא, אף אחד לא מעלה טענה כזאת ביחס לראייה. אז אני אומר שגם ביחס למוסר לא צריך לעלות טענה כזאת. יותר מזה אני אגיד לכם, וכאן אני חוזר לאותם מרבובים שחזרו פה כל הזמן. כשיש ויכוח בין אנשים או קבוצות שונות לגבי מהו המעשה המוסר, בדרך כלל אנשים מבינים מתוך זה שזה ראייה לרלטיביזם. אני טוען שזאת ראייה להפך מזה. ראייה, לא רק שזה לא פירחה על התפיסה המוניסטית, זאת ראייה לתפיסה המוניסטית. למה? כי אם אנשים מתווכחים, האם נכון לקחת את האדם המבוגר, הזקן, להוציא אותו לשלג שימות בקור, כמו שהאסקימוסים נוהגים, ויכוח מוסרי, מה נכון לעשות, נניח, לצורך הדיון. האם הוויכוח הזה מראה שבעצם הכל זה הבנייה תרבותית, מאיפה שנולדתי, החברה וכו'? לא, אני חושב שלא, בדיוק. אני חושב שלא משתי סיבות. סיבה ראשונה, העובדה שאנחנו מנהלים ויכוח אומרת שאני מבחינתי מבין את מה שאני חושב כמשהו שמחייב גם אותך. אתה לא מסכים איתי, אנחנו מתווכחים, וגם אתה מבין אותו דבר. אז אם כך, שנינו מסכימים לדבר אחד, שמה שאנחנו חושבים זה לא הזיה סובייקטיבית, אלא יש משהו אובייקטיבי שמחייב את כל באי עולם. עכשיו, יש לנו ויכוח, מה זה הדבר הזה? מה הוא אומר?
יש אחד כזה,
אבל יש לנו ויכוח, מה הוא אומר? כמו עם הסמלה, בסדר, אז עכשיו צריך לדון מה הוא אומר ולהתווכח, ואולי לא נגיע לעמק השווה. אבל להפך, העובדה שאנחנו מנהלים ויכוח אומרת שיש לנו באיזשהו בסיס, באיזשהו מקום הסכמה, שהדבר הזה, אין המסקנה משותפת, זה מחייב. אני דורש לך לא לעשות ככה, אני אתן לכם דוגמה אחרת, ויכוח על מי הוא יהודי. אני מאודי תמתי, כן, עוד כבר בגיל ילדות, נערות, נעורים. תהיתי, מה הם מתווכחים כולם? לא הבנתי, יקראו לזה יהודי, יקראו לה הוא ישראלי, וגמרנו, יקראו לזה יקום פורקן, וגמרנו, מה זה משנה? מה הם מתווכחים על מילה? מה זה משנה? אני מוכן לוותר על המילה יהודי, נקרא לזה איש הישראלי, כמו הרב קוק, אני אפילו איש אמה נורא ציוני. אז נקרא לזה איש הישראלי, והם יקראו לזה יהודי, למי שמשרת בצבא, משלם מיסים ומדבר עברית וקורא עמוס עוז. ואני אקרא יהודי למי שהתגייר כהלכה, או שבין להם יהודיה, מחויב למצוות, או לא יודע, כל מיני הגדרות כאלה. אז למה אנחנו מתווכחים על פירוש מילה? אז יש כאלה שעל הרבה אנשים שאלתי אותם את זה, עשיתי ניסויים, הרבה מהם במצוקת הוויכוח נסוגו לפינה, כן, אנחנו מתווכחים רק על סנטימנטים למילה. אני לא קונה את זה. אנחנו מתווכחים על מה זה יהודי. ויש כאלה שחושבים שאנחנו מתווכחים על אותו מושג עצמו. כי אחרת לא היינו מתווכחים, היינו נפרדים על בסיס סמנטי. אתה תיקח את הישראלי, אני אקח את היהודי, נלחץ ידיים והכל יהיה בסדר. תקרא לזה שלך יהודי, אני אקרא לזה שלי ישראלי, וזהו.
זה ים של השלכות אופרטיביות.
לא, השלכות האופרטיביות אפשר לתקן אותם. אז תהיה יהודי וישראלי לצורך חוק השבות. זה לא משנה כלום. אתה יכול לשנות הכל. על מה הוויכוח? תתקן את החוק. תתקן שגם יהודי וגם ישראלי יהיה בסדר בחוק השבות. מה הבעיה? מה יהיה ויכוח על חוק השבות? מה? לא, אבל למה? זה מה שאני שואל, למה? הרי בסופו של דבר, אם אתה
מתווכח... אני רוצה להוסיף גם ישראלי את חוק השבות הזה.
ברור שיהיה ויכוח, אבל למה הוא יהיה ויכוח? כי הוויכוח הוא על מה הוא יהודי, שם זה מתחיל הוויכוח. כולם מסכימים שחוק השבות מדבר על יהודים.
הוויכוח עולה מידע אופן הזכות.
ברור, אבל בבסיס, מאיפה זה? כולם מסכימים למחוק את המילה יהודי? מי שאומר למחוק את המילה יהודי זה נכון. זה ויכוח
במישור של... זה ויכוח על מה זה יהדות בכלל.
בדיוק, אני מדבר על זה. אני לא מדבר על הוויכוח האתני, אני מדבר על הוויכוח התרבותי. בסדר? אז מי שיהיה מוכן למחוק את המילה יהודי מחוק השבות זה ויכוח אחר. אני מדבר על השאלה, ויכוח בין פרשנויות לחוק השבות. כשיש ויכוח בין פרשנויות לחוק השבות הרי זה לכאורה ממש שטויות. מה אתה מתכוון? שיתנו אזרחות גם למי שמדבר עברית אפילו אמא שלו לא יהודי? אז תגיד את זה. למה צריך לקרוא לו יהודי? תקרא לו ישראלי, ושיתנו גם לו את האזרחות. הוויכוח לא מתנהל שם. כי זה צריך להבין טוב, לא תמיד שמים לב לזה. האנשים שטוענים את זה, טוענים, זה ההמשך הנכון של אברהם אבינו. הם מדברים על אותו מושג יהודי שאני מדבר עליו. והם טוענים שההמשך שאני מציע למושג יהודי של אברהם אבינו ושל משה רבינו, הוא לא ההמשך הנכון היום, לפחות לא היחיד. יש גם המשך אחר, וזה גם המשך לגיטימי, וזה יהודי כמו שאני מדבר. זה לא שאי אפשר להיפרד על בסיס סמנטי. תקרא לזה אתה יהודי ואני אקרא לזה ישראלי, כי הם רוצים באמת לדעת, יש דבר כזה יהודי. יש דבר כזה, זה לא המצאה שלנו. הוא אידאה כזאת שנמצאת שם בחוץ, אנחנו מנסים להתווכח מה זה הדבר הזה. כי אחרת לא היה ויכוח, היינו נפרדים עם האסקימוסים והמוסר. כשיש ויכוח, פירוש הדבר שכל אחד מהצדדים מבין שיש פה משהו, שיש אמת שהיא אחת, או לא משנה, מצידי גם שתי אפשרויות, זה אמת אחת, בסדר? והוא מתווכח עליה, ולא נכון מה שאתה אומר לגביה. אחרת מה הבעיה? הוא אומר, אני חש ככה, אתה חש אחרת, אין בעיה, אני נפרד, קח את המילה אחת, אני אקח מילה אחרת. זה הכל. אנחנו לא נפרדים ככה. אנחנו לא נפרדים ככה, כי ויכוח כזה הוא הוכחה נגד הרלטיביזם. נגד היחסיות. אם הייתה יחסיות, לא היינו מתווכחים. היינו משהו ממציאים, עוד מילה בשפה, זה הכל.
אני חושב שדוגמה עוד יותר טובה, זה כשמישהו מתרבות אחת רוצה להשליך על תרבות שנייה את הנורמות המוסר שלו. ואנחנו מדברים על תרבויות מסוימות, ששם המוסריות כלפי נשים היא נכונה או לא נכונה, אנחנו באים, זאת אומרת, זה לא ויכוח אפילו בתוך אותה תרבות. אתה בעצם חושב שיש לך תוקף מוסרי,
כל ויכוח.
אתה לא מתייחס למה שמקרוא.
או האסקימוסים.
או שאתה מתייחס לאסקימוסים, לא שאתה מתווכח מה לעשות עם
האור. לא, ודאי שלא, אני תובע מה האסקימוסים להפסיק להוציא את הזקנים לשלג, ודאי. עכשיו, זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, וזה עוד פעם, אפשר להתווכח על הכל. אני מנסה לאתר אינטואיציות. מנסה לנסות להגדיר את האינטואיציות שלי, ומי שמסכים, מסכים, ומי שלא, לא. זה לא טיעונים שיכולים לשכנע מישהו שלא מרגיש ככה. אני רק מנסה, הרבה אנשים שכן מרגישים כמוני, נסוגים מזה. כי הם לא, כי אין לזה בסיס רציני. אז אני מנסה להציע בסיס אפשרי כדי להישאר עם אותם. נקודה שנייה, אני חושב שכדאי לשים לב.
אבל אם אתה לא אומר שיש איזה דרך להגיד, אם השכל הראייה שלי, זה ראייה, אז איך אני מגיע למשהו שאני לא מכיר עכשיו שהוא מוסר?
רגע, זה עכשיו, אני עכשיו מדבר על זה. עכשיו, זה בדיוק הנקודה. תראו, דבר שני אני רוצה להגיד, וזה יגע לנקודה הזאת, המסדדים ברלטיביזם, כן, ביחסיות מוסרית, תרבותית וכו', מוסרית, תרבותית זה באמת, זה לא משנה, מצביעים על זה, תראו, אוכלי אדם באפריקה, אני לא יודע מה, ממשיכים לאכול אדם, והמערב לא אוכל אדם, כל אחד איפה שהוא נולד. ולכן יש בעצם ריבוי אמיתות מוסריות. ואז אני שואל, למה במפגש בין תרבויות כאלה אני יודע מראש מה יקרה?
מי אוכל את מי,
אם הוא לא ירסן אותו קודם? זאת אומרת, אם אתה, הרי ברור לגמרי שהמוסר, מה שאנחנו אולי קוראים הרבה פעמים המערבי, בסופו של דבר משתלט על התרבויות האחרות. עכשיו, מי שרואה את הכל כמשהו סובייקטיבי, תראו את המשך המפה. מי שרואה את הכל כמשהו סובייקטיבי, מסביר את זה בעניינים כוחניים. קולוניאליזם, אמצעי תקשורת ועוצמה מדעית וכל מיני דברים מן הסוג הזה. אני לא מקבל את זה, עוד פעם, עמדתי האישית. אני כהמשך לתפיסה של אמת ולא אמת, אני טוען שזה שאנשים לא רואים טוב, אפשר לתקן להם את זה. כמו שאתה יכול ללמד אנשים כל מיני דברים אחרים, ואחרי שהם לומדים, אתה רואה שגם הם מסכימים איתך. העובדה היא שהעולם, למרות כל הביקורות שכולנו, יש המון רוצחים והמון בעיה והמון, כמעט ואין אנשים שמתווכחים היום על עקרונות המוסר המערבי. ברמה העקרונית, זאת אומרת, לא בפרקטיקה. בפרקטיקה יש כוחניות, יש יצרים, יש הכל, אינטרסים. אבל כולם היום כבר צריכים למצוא הסבר למה הם רוצחים. הם כבר לא אומרים, אני רוצח כי אני המלך.
האסלאם משתלט על אירופה.
בסדר, האסלאם משתלט על אירופה. האסלאם הוא אסלאם, אבל אני אומר, תסתכל על העולם באופן כללי. תרבויות אפריקאיות הופכות להיות יותר מערביות ולא להפך במפגש הזה.
אבל מי אומר שזה תוריד בכלל לעניין של המוסר? זה יכול להסביר את זה בדרך הרבה יותר פשוט, שזה קפיטליזם.
אז אמרתי.
מבחינת האפקטיבנס.
לא, אז אמרתי, אלה שלא מקבלים את המושגים של אמת ולא אמת, או של תצפית ביחס למוסר, אלא ממשיכים עם התפיסה הסובייקטיבית, רגשית, רלטיביסטית, אז הם בעצם באמת מוצאים כל מיני מנגנונים למה זה עובד. והם טוענים שאם נגיד לאפריקאים היה מדע או טכנולוגיה או תקשורת יותר חזקה, אז הם היו משלטים. אני טוען שהם היו נופלים בסוף. הם היו נופלים בסוף בגלל שבסופו של דבר אנחנו מתקרבים יותר לאמת המוסרית. וכולנו מבינים יותר, זה לא מה שאנחנו מתנהגים יותר טוב, כי יש לנו יצרים ואינטרסים, הכל נכון. אבל כולנו מבינים מה שלא הבנו קודם, ובבחינתי, זו גם תשובה לשאלה איך אנחנו יכולים לראות. העובדה היא שכשאתה פוגש מישהו שחושב אחרת ממך, ואתה מתווכח איתו, בניגוד לתדמית הרווחת, אפשר לשכנע בסוף.
אתה אומר שבסוף...
הרבה פעמים משתכנעים, כן משתכנעים.
אתה אומר שהיהודים הם הכי טובים בסוף.
לא, זה לא אמרתי.
כאילו, אתה בסוף אתה מגיע לרמה של יש את החיות, יש את האפריקאים, יש את האירופאים, יש את היהודים, ומה?
לא, לא אמרתי את זה. אמרתי שיש אמת מוסרית אחת, איפה היא נמצאת, לא אמרתי. אגב, לא, גם יהדות ומוסר הזה עוד נדבר, אני לא חושב שזה.
אני יכול להגיד שמי שמקבל את המוסריות של התרבות הזאת, כן? זה יותר אפקטיבי. זאת אומרת, זה יותר אפקטיבי שכמו שאומרים שיש משפחה.
זה יותר מוצלח אבולוציונית.
מה?
יותר מוצלח אבולוציונית.
נכון.
אוקיי, אז אני אומר, זה...
בלי שום קשר שבאמת...
אמרתי, זה סוג ההסברים שמגיע כשאתה לא מקבל את ההסבר, שבעיניי הוא הפשוט ביותר, שמשתכנעו שזה נכון. בסדר, תמיד הרי זה, כל הפוסט-מודרניות בנויה על מזימות ואינטרסים וכו' והסברים, זה מתחיל אגב מהקפיטליזם של מרקס. עם הקפיטל, כן? שגם הוא ראה בעצם את הבטן או את הכסף כמה שנהיה את כל התהליכים. למה? כי הוא לא קיבל מטריאליסט, הוא לא קיבל את התפיסה שיש פה נכון ולא נכון. זה הכל שאלה של אינטרסים. קצת שאלה שאלה עליו עצמו, אז מה זה הנכון שלו? אבל לא משנה, גם הוא רצה להשליט את הנכון שלו. אבל אני אומר, אלה הסברים שהם קיימים, ודאי, אבל אני אומר שהם תוצאה של העובדה שאתה לא מוכן לקבל את סוג ההסברים שאני מציע. זה חלק מאותה נסיגה למחוזות הסובייקטיביים הרגשיים שנובעים מזה שאתה לא מוכן לקבל איזושהי אמירה שאני פשוט רואה שזה נכון. לכן זה נכון, אני תובע, אני מוכן להיות... זה כמו, כן, דיברנו על משפטי נירנברג, אז אמרתי שמשפטי נירנברג דרשו, תבעו אנשים על זה שהם צייתו לדין, צייתו לחוק. עכשיו, על פניו זה אבסורד, מה אתה רוצה? הם גדלו בחברה שזה היה החוק. יותר מזה, היה ממש מסוכן לא לציית לחוק, היו הורגים אותך. בסדר? אתה שופט אותו על זה שהוא צייית לחוק. אז היה זה דילמות לא פשוטות, ובסופו של דבר החליטו שכן, למה? כי יש עקרונות שהם מעל החוק. במונחים של דבורקין או של רמשם ומיני אחרים, שיש איזשהם עקרונות שמעבר לחוק החקוק.
דגל שחור.
דגל שחור, כן בדיוק. עיבודים מאוחרים יותר. כי לא חשבו שזה מקרה כזה, לא משנה.
לא חשבו שזה קיים.
לא, לא נכון. לא נכון. אף אחד, אין היום מישהו שחושב שזה לא קיים לדעתי. אנחנו בודדים, זאת אומרת, הוזים בשוליים. אין אף אחד שחושב שזה לא קיים. הטענה היא שההתנתקות לא נמצאת בשוליים כל כך קיצוניים שמצדיקים את זה. ככה הייתה הטענה לפחות.
כבר לא היה על גובה החוסר.
בוודאי שכן. אף אחד לא אומר שאם לך לראות בראש לו שלושה אנשים, זה מה שאתה צריך לעשות. בתור חייל סתם, בלי...
זה ברור.
מה ברור? אז הנה, אין לך הראות. הוויכוח הוא כן על גובה המחיצה.
אתה אומר שני דברים ששניים יש לי קצת קושי. הראשון הוא שהחתירה אל העולם המוסרי שמוכר בכל
תוצר
אבולוציוני.
לא, לא,
לא.
תוצר של השתכנעות, של הכרה יותר גבוהה, יותר טובה.
יש פה שתי שאלות. קודם כל, אתה מניח שאנשים מתנהגים על
מצב
מצפונם, אם יש...
לא מתנהגים. אני מדבר על המצפון, לא על ההתנהגות. ההתנהגות לא בטוח שנעשית יותר טובה.
האם אנשים בכלל מחפשים מצפון?
אני חושב שכן. רוב האנשים שרוצחים היום מסבירים למה הם רוצחים. הם לא מסתפקים בקיבלי.
זה כדי לשרת פחות בכלא?
לא, לא, אני מדבר גם על חברות, לא רק על אנשים, חברות שלא ישבו בכלא. כי הן מבינות שאסור לרצוח. רק הן מסבירות לעצמם בכל מיני צורות, את הפעולה על פי אינטרסים. כמו שכל אחד שחותם מסביר לעצמו למה האידיאולוגיה שלו הייתה כשהוא חתר. וכולנו מכירים את התהליך.
שאלה קצרה אחרת, האם היא לא יכול להיות שדווקא ככל שבן אדם שואל את עצמו יותר שאלות מוסריות, הוא מעדן את המוסר שלו, הוא לא מחליש את עצמו במאבק האבולוציוני?
יכול להיות שכן, אני לא עוסק בזה, זו שאלה עובדתית.
אתה אמרת בסוף הוא מנצח. אני חושב שבסוף הוא מפסיד.
טוב, אני לא חושב ככה. העובדה היא שבמפגשים האלה בדרך כלל הוא מנצח. זאת עובדה. מנצח עוד פעם, לא במובן שהעולם מתנהג יותר טוב, זה דיון אחר. אני לא בטוח אגב מה הגבר, אבל זה דיון אחר. אני מדבר על השאלה מה העולם חושב. בסופו של דבר אין היום הרבה... אני חושב, אין כל כך הרבה ויכוח, למרות הבעיות, דאעש והאסלאם, הכל אחר, תסתכלו על העולם באיזשהו מבט יותר רחב, יש הסכמה יותר ויותר רחבה, אז תסתכלו עלינו, בתוכנו. כמה פעם מישהו היה צריך לתת דין וחשבון למוסר, מישהו, איש הלכה, או אדם שמחויב לתורה ומצוות, היה צריך לתת דין וחשבון לעקרונות מוסר חיצוניים. מה פתאום? התורה אומרת ככה, גמרנו. היום אנחנו עושים פטנטים והתפתלויות ופרשנויות ומנסים לארגן את זה. לא, זה לא רק פולוגטיקה כלפי חוץ, כמו שעוד פעם יסבירו אלה שרואים את הכל במזימות. זה אמיתית בגלל שאנחנו מבינים שזה נכון. אנחנו מבינים שזה נכון, משהו פה צריך להתאים לזה. זה לא יכול להיות שתהיה סתירה כזאת חזיתית. זה גם קורה אצלנו בלי רציחות ודברים נוראים, אלא אפילו ברמה הפשוטה ביותר. אנחנו צריכים לתת איזשהם הסברים.
אתה טוען טענה היסטורית מעניינת לגבי התפתחות המוסר בעולם. עכשיו, אני רוצה לשאול את השאלה ההפוכה. למה לפי הטענה הזאת המוסר לא התפתח בצורה, אם זה כזה זורק מהקיר, למה המוסר לא התפתח באותה צורה בכל אזורים בעולם? ולמה באפריקה...
כן מתפתח, זה לוקח לו זמן.
למה? למה במקומות
מסוימים... באבולוציה כולם, כל בני האדם נראים אותו דבר?
יש עקרונות מסוימים.
גם במוסר יש עקרונות
מסוימים.
גם במוסר.
אם זה משהו שזועק, נכון שלאסקימוסים יש 100 מיליון לבן.
אבל אני אומר עוד פעם, עזוב, אני מדבר על המוסר עכשיו, לא עליך את הנראה פיזית. מי שמסביר שהמוסר התפתח אבולוציונית, לא כמוני. איך הוא יסביר את ההבדלים המוסריים?
אני שואל לטענתך, למה אם המוסר זועק מן הקיר,
הוא לא זועק, זועק זה מונח שלך, אמרתי, אני רואה.
בן אדם באפריקה, אם להשתמש בביטויים שלך, בן אדם באפריקה, בן אדם בארצות הברית, בן אדם בסין, רואים קיר כחול באותה מידה.
נכון.
למה הם לא רואים את המוסר באותה מידה?
אז אמרתי. אם זה... אני שואל, למה הם לא רואים את הסמלה של צביקה באותו צבע?
אז...
לא שואל, הסמלה של צביקה הזכיר, לא הסמלה של צביקה.
הגדרת את פעולות השיח. אמרת לפני זה... שיש ב-90% מהדברים כולם רואים אותו דבר, אז תעזוב את הסימה של צביקה.
לא, זה מה שאני אומר, המוסר נמצא שם. זה שם, שם אנחנו נמצאים. לכן יש ויכוחים.
90% הוויכוח הוא רק ב-10%?
לא, לא, אני אמר שזה תמיד חייב להיות 90-10. העיניים של המוסר לא חייבות להיות עם אותה יכולת כמו עיני הבשר שלנו. העיניים של המוסר, יכול להיות שהשוליים שם הם 50% ולא 10%. אז מה? אבל עדיין יש ליבה ויש שוליים, והליבה הולכת וגדלה, זה מה שאני מנסה לטעון. ולכן אני חושב שהתהליך הוא כן תהליך של ראייה. ולא תהליך של השתלטות כוחנית. זה לא, אני לא עושה, אל תיקחו את האנלוגיה הזאת רחוק מדי, לעיניים.
איזה...
אה?
אני מצטער, אבל יש הרבה שאלות,
אבל... טוב, בואו נמשיך. אוקיי, מה שאני בעצם רוצה עכשיו, אתם תרשו לי טיפה להמשיך, נכון? כי אני בגלל שפשמתי עונה מחרתי הזה. אני רוצה פשוט להספיק עוד נקודה.
אני חושב שזה השיר שלך, אחרון עד החנים.
כן, כן. אה, עד, זאת אומרת, עד כולל אלול?
לא, לא, לא.
עדלו, אוקיי. אני אתן לכם אולי דוגמה. אני הייתי פעם בתיכון הסביבתי בשדה בוקר. זה לא מקרה של שדה בוקר שפעם אחרת סיפרתי לכם עליו, זה סיפור אחר. ביקשו ממני לדבר על כפרה, מכילה, סליחה, בעשרת ימי תשובה. ומדובר בתיכון חילוני לגמרי, חילוני מוצהר אפילו, לא רק במקרה. ואמרו לי לכן, בלי עניינים דתיים. זאת אומרת, לדבר על המושגים האלה לכבוד עשרת ימי תשובה, בלי קשר לעניינים דתיים. אז טוב, חשבתי ככה מה לעשות, ואמרתי להם, שאלתי אותם איזושהי שאלה בהתחלה. אמרתי להם, תראו, נגיד, אני מתאר לכם סיטואציה היפותטית. נגיד שפגעתי באדם מסוים, והגעתי למסקנה שהייתי לא בסדר. אז אני רוצה ללכת ולפייס אותו. אז אני הולך אליו ואני מבקש ממנו סליחה. עכשיו, בלב אני לא מרגיש כלום. אני שורק מנגינת לכת עליזה בלב. לא מעניין אותי בכלל שפגעתי או לא פגעתי, לא מעניין. אבל אני יודע בראש, זה היה לו בסדר, צריך להגיד סליחה. הסליחה נאמרת מפה והחוצה. זאת אומרת, בפנים לא מעניין אותי בכלל, לא חס עליו, לא כואב לי שפגעתי. לא, שום דבר, אני אוטיסט רגשי, אוקיי? מה דעתכם על בקשת סליחה מהסוג הזה, שאלתי אותם. אז נראה לי שכמעט כולם אמרו, לא, זה צביעות. זאת אומרת, אתה לא באמת... אני חוסך את הדיון שהייתי פותח פה כי אני רוצה להתקדם, אז אני אומר, מה שהם אמרו שם זה צביעות. לא, אז אתה תבקש סליחה יותר טוב. ואני אמרתי שבעיניי זו בקשת הסליחה הכי טובה שאני יכול לעלות בדעתי, הכי יפה שאני יכול לעלות בדעתי. בגלל שכשאתה בא ומבקש סליחה בגלל שיש לך כאבי בטן, אז אתה עושה את זה בשביל להרגיע את כאבי הבטן שלך. אתה עושה את זה בשביל עצמך, לא בשבילו. אבל אם יש לו שום כאבי בטן, הוא רק יודע הכרתית שהוא פגע בשני. הוא יודע שהוא לא בסדר. לא, הוא יודע בעצמו. הוא הבין בהכרתו המוסרית, בדיוק לכן אני מביא את הדוגמה הזאת, שהוא פגע בשני, וצריך לבקש סליחה. אז הוא בא ומבקש סליחה, ובפנים לא כואב לו, לא מעניין אותו בכלל. זה לא משנה לו כלום. אז הבן אדם הזה לדעתי עושה מעשה אצילי. הוא עושה מעשה אצילי בגלל שהוא לא עושה את זה בשביל לפרנס את כאבי הבטן שלו. הוא עושה את זה בגלל שכך נכון. עכשיו, אתם מבינים שזה ההבדל בין אנשים שרואים את המוסר כמשהו שיסודו ברגש, לבין אנשים שרואים את המוסר כמשהו שיסודו בתפיסה, בהכרה. אני מבין שזה נכון, זה לא קשור לאיך שאני בנוי ומה הרגשות הסובייקטיביים שלי, זה לא משנה כלום, אין לי רגשות כאלה.
הם השתכנעו?
אני חושב שהם הבינו לפחות בסוף, אני לא יודע, לא בדקתי אחרי זה מה קרה, אבל זאת הייתה התזה שעליה ניסיתי להגן בשיחה הזאת. אני חושב שהיה להם חומר למחשבה אחרי זה. ככה אין טענו. אבל אני אומר שלא, אני מדבר עכשיו, בהנחה שמה שאני מתאר נכון, זה מה שקורה אצלו. הוא לא עושה את זה כדי להרוויח משהו אחר, אלא הוא באמת חושב שהוא היה לא בסדר, הוא בא לבקש סליחה. בעיניי זה מעשה נאצל ממש. זה בקשת הסליחה האולטימטיבית. להפך, אם מישהו יש לו כאבי בטן, אז יש לי תחושות, למה מי אמר שהוא בא בשביל באמת בגלל שהוא... אלא הוא רוצה לפרנס את כאבי הבטן שלו, אנחנו כולנו בנויים באופן שיש לנו איסורי מצפון כשאנחנו עושים משהו לא בסדר. אז מה אתם רואים פה בעצם בדוגמה הזאת? אם אתם מקבלים את ההסתכלות שלי, אתם רואים שההתעוררות הרגשית היא בכלל לא הבסיס לשיפוט המוסרי שלנו. המוסר שלנו זה בכלל לא כי כך אני מרגיש, אלא כי כך אני חושב, או כי כך אני מבין. אתם מבינים את ההבדל? עכשיו, למה אנשים תולים את זה ברגש? ועוד פעם, התחושה של הרגש מאוד חזקה בעיקר בדור שלנו, בדיוק בגלל הייאוש הזה מהאפשרות למצוא הסבר אחר. כי עובדות אין, ועובדות מוסריות בעידן המדעי, אף אחד לא מקבל סוג אמירות כזה. אז מה נשאר? נשאר רגשות. עכשיו, לא רק שנשאר רגשות, הרגשות היו יכולים להביא אותי לפטליזם מיואש. אבל לא, הרגשות הפכו לאידיאולוגיה. אז מי שאין לו רגש, אז הוא כבר לא אדם מוסרי, משהו דפוק אצלו. מה פתאום? אם הוא אין לו רגש, אז הוא בנוי אחרת ממני. אולי זה לא טוב, אולי זה מסוכן, כי אם אין לו רגש, אז הוא לא תמיד יצליח להיות מוסרי. זה דיון אחר, אני לא מדבר על המישור הפרקטי. אבל מה פגום בו מבחינה מוסרית אם אין לו רגש כזה? אם המגדלה אצלו דפוקה. אז מה, אז בגלל זה הוא פחות מוסרי? מה פתאום? השאלה היא איך הוא מבין את עקרונות המוסר ואיך הוא פועל. מתוך ההבנה שלו, לא מתוך הרגש.
יש לו פוטנציאליות יותר מוסרית.
כן, נכון. יכול שזה לא יקרה, עוד פעם, כי הרגש עוזר לנו. אבל כן, נכון, בדיוק. עכשיו, זה עוד פעם ביטוי, אני חושב שעל הביטוי הזה אפשר לראות טוב את ההבדל שאני דיברתי עליו קודם. אני רוצה בעניין הזה עוד לסיים רק בפרק של ספר התניא, לא את כל הפרק, אבל ככה את העקרונות. פרק ת', עכשיו נדמה לי שהוא מדבר על זה. הוא אומר, הנה מקום משכן נפש הבהמית שמקליפת נוגה בכל איש ישראל ובלב בחלל שמאלי, שהוא מלא דם. וכתיב כי אדם הוא הנפש, ולכן כל התאוות והתפארות וכעס ודומיהן הן בלב, ומהלב הן מתפשטות בכל הגוף וגם עולה למוח שבראש לחשב ולהרהר בהן ולהתחכם בהן, כמו שאדם מקורו בלב, ומהלב מתפשט לכל האיברים, וגם עולה להמוח שבראש. מה הוא אומר? במקום משכן הנפש, יש לו נפש בהמית מול נפש אלוקית, הנפש הבהמית משכנה בלב, באגף עם אדם, אדם, כמו שאדם עולה למוח, גם הנפש הבהמית עולה ובעצם מתפשטת בחוף, וזה כך עובדת הנפש הבהמית. לכן עולה למוח לחשב ולהרהר ולהתחכם בה, כן, מין כזה... אך מקום משכן הנפש האלוקית הוא במוחין שבראש. הנפש האלוקית זה במוח שבראש, ומשם מתפשטת לכל האיברים, וגם בלב, בחלל הימני, שאין בו דם, כמו שכתוב לב חכם לימינו, והיא אהבת השם כרשפי שלהבת מתלהבת בלב משכילים וכולי, לא משנה. אך הנה כתיב, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר, כן? כי הגוף נקרא עיר קטנה, או כמו ששני מלאכים נלחמים על עיר אחת שכל אחד רוצה לחובשה ולמלוך עליה, דהיינו להנהיג יושבי הכרצונו ושיהיו שרים למשמעתו בכל אשר יגזור עליהם, כך שתי הנפשות, האלוהית והחיונית הבהמית שמהקליפה, נלחמות זו עם זו על הגוף וכל איבריו. שהאלוהית חפצה הוא רצונה שתהיה לבדה, מושלת עליו ומניגתו, וכל האיברים יהיו שרים למשמעתה, ובטלים אצלה לגמרי ומרכבה אליה וכולי, והבהמית רוצה את ההפך. מה התמונה הזאת אומרת? יש פה עכשיו דבר מאוד מעניין, זה נשמע כזה מין אוסף של מושגים חסידיים, קבליים, אבל אני חושב שיש פה תמונה מאוד מעניינת. אנחנו בדרך כלל רגילים לחשוב שהמאבק בין טוב לרע אצל האדם זה מאבק בין יצר טוב ויצר רע. מי שהיצר הטוב שלו יותר חזק, אז הוא איש מוסרי. מי שהיצר הרע שלו יותר חזק, אז הוא איש לא מוסרי. זה התמונה של הגננת. עכשיו, בתמונה של הגננת יש בעיה אחת, שהשאלה איפה אני בכל זה. היצר הטוב הולך לפה, היצר הרע הולך איפה אני? אם זה אני, אז היצר הטוב תמיד יותר טוב, היצר הרע תמיד יותר רע. אם היצר הטוב יותר טוב מהיצר הרע אז הוא טוב, ואם הוא לא יותר טוב מהיצר הרע אז הוא לא טוב, הוא עדיין טוב, הוא לא יותר חזק מהיצר הרע. אז מי זה האני הזה שנשפט במונחים של טוב ורע? ברור שהיצרים הם משהו שהוא לא אני, וזה ההתחלה שלו. הוא אומר, נפש הבהמית שמקליפת נוגה בכל איש ישראל הוא הלב בחלל השמאלי. הוא אומר, קליפות בקבלה זה, יש ארבע קליפות, שלוש קליפות הן רע לגמרי, וקליפת נוגה זה רע מעורב בטוב. עכשיו, קליפת נוגה אצל האריזה זה נקרא משחא דחיביא, אור הנחש. זה זוהמתו של הנחש שהטיל אותה באדם הראשון. אנחנו מתקרבים לאט לאט למורה נבוכים שלא מגיעים אליו אף פעם. כן, אבל זה בעצם זוהמתו של הנחש שהוא הטיל באדם או בחווה אחרי שהוא הכשיל אותם. זה מה שנקרא קליפת נוגה. אבל תשימו לב, זה מכיל רע וטוב, זה לא רע, זה רע וטוב מעורבבים. אז בדרך כלל חושבים שהבעיה שם זה שזה מעורבב, זה לא לגמרי טוב. מה פתאום? הבעיה שם שזה קליפה, שזה לא אני. קליפה זה הרי משהו שמסביב לי, זה לא אני. מה זאת אומרת? הטענה, המאבק הוא לא בין שני יצר טוב ויצר רע, אלא המאבק הוא בין נפש אלוקית ונפש בהמית. הוא לא בין צד ימין לצד שמאל, אלא בין המעלה למטה. עכשיו, מה שנמצא למטה, הנפש הבהמית, זה יצר טוב ויצר הרע ביחד. שניהם זה נפש בהמית. שיש אנשים, יש בהמות, דיברנו על הכבשה של אמנון יצחק, יש בהמות שמתנהגות מאוד טוב, כי ככה הן בנויות. אז הם, הנפש הבהמית שלהם לוקחת אותם לעשות את הטוב. למה זה נפש בהמית? כי הם עושות את מה שהטבע שלהם מכתיב, הם לא מחליטות לעשות את זה. לכן זה נפש בהמית. נפש בהמית זה לא מילה נרדפת לרוע. נפש בהמית זה פעילות כמו בהמה. זה התנהלות לפי האינסטינקטים, לפי מה שטבוע בי. זה יכול להיות לטוב ולרע, וכל אחד מאיתנו טבוע גם טוב וגם רע. כל עוד אתה מתנהל לפי מה שטבוע בך, זה מה שנקרא נפש בהמית. נפש אלוקית זאת התנהלות קוגניטיבית. זאת התנהלות שאתה מחליט מה אתה עושה, לא היצרים. אם אני חוזר להרגשת החרטה, כשאני בא ומבקש סליחה, אז מי שפועל מתוך התחושות איסורי המצפון, כן, במובן האמוציונלי, זה נפש בהמית. מי שפועל בגלל שהוא מבין שזה, הוא עשה משהו רע וצריך לבקש סליחה, אז זה נפש אלוקית. עכשיו, מי שפועל מתוך הנפש הבהמית, בדוגמה, היא עשה מעשה טוב. הוא הלך, ביקש סליחה, פייס את השני, הוא פגע בו. זה לא סינונימי לרע וטוב. זה לא אותו דבר. בלטניה מסובבת מערכת הצירים. זה לא מאבק בין רע לבין טוב, זה מאבק בין מעלה למטה. אבל גם זה לא לגמרי פשוט. כי בלטניה ממשיך שזה כמו שני מלכים שנלחמים על עיר אחת, וכל מלך רוצה לכבוש את כל העיר. זאת אומרת, הנפש הבהמית עולה למוח לחשוב בה ולהתחכם בה ולהרהר בה, והנפש האלוקית יורדת גם היא ללב. אז בסופו של דבר שתיהן נמצאות בכל העיר, כן, בכל הגוף. אז מה בכל זאת ההבדל ביניהם? מאיפה זה מתחיל? אצלו אחד זה מתחיל מהמוחין ויורד לכל הגוף, אצל השני זה מתחיל בלב ועולה לכל הגוף. מה פשר העניין הזה? יש אנשים שעושים מעשה טוב, הולכים לבקש סליחה. אחרי שמבקשים סליחה הם יכתבו חיבור מלומד למה נכון לבקש סליחה. פילוסופית, לא רגשית. אבל זה בא אחרי שהרגש שלהם אומר להם לבקש סליחה. זה התחיל ברגש.
השכל ראייה.
מה?
השכל ראייה.
לא, זה לא השכל ראייה.
לא, באמת.
אוקיי. אני אומר, זה לא מה שאני קורא השכל ראייה, אלא מה שיאשימו אותי שזה באמת מה שהיה. אז הם בעצם, יש להם מרכבת. הקטר זה הלב. והראש נמצא בקרונות. המוח נמצא בקרונות. עכשיו, זה לא אנשים טיפשים. זה לא ויכוח בין טוב לרע, וזה לא ויכוח בין חכם לטיפש. יכולים להיות אנשים גאוניים, זה לא קשור בכלל לאינטליגנציה ולחוכמה. אלא מה? השאלה היא אם האינטליגנציה היא זו שמניעה אותך, או שהיא באה ונותנת תמיד הסברים למה שהלב שלך רוצה. זה ההבדל בין נפש בהמית לנפש אלוקית. ויכולות להיות תיאוריות מוסריות סופר מתוחכמות, אבל הן תוצאה של הנפש הבהמית שעולה לראש, והראש חושב בה להרהר בה ולהתחכם בה, כמו שהוא כותב, ואז הוא נותן לה איזה מראה עיניים כאילו שמדובר באיזו תיאוריה הגיונית וזה, הכל מתחיל שם. הכל מתחיל בלב. בסופו של דבר, הלב שלך קובע. בסדר? זה בן אדם של נפש בהמית. והוא יכול לכתוב ספרי פילוסופיה מתוחכמים מאוד. אבל הוא אדם של נפש בהמית, והוא לא אדם רע, והוא לא אדם טיפש. זה אדם של נפש בהמית, זאת הגדרה היחידה שאפשר להגיד. לא רע ולא טיפש, זה לא מילים נרדפות.
אפשר להשתנות.
כן. בשביל זה הוא כותב את הספר, מנסה לשנות. אדם שנפש אלוקית זה אדם שהלב שלו פועל אותו דבר, יש לו גם את המימד הבהמי, לכולם יש יצר טוב ויש יצר רע, אבל הוא מחליט לעשות, וכאן אני חוזר לנפקא מינה שדיברנו עליהם קודם, כשהוא מחליט לעשות משהו, הוא לא עושה את זה בגלל שזה מה שהיצר הטוב שלו אומר, ושכך נכון. כשאני הולך לבקש סליחה, גם אם יש לי רגשי, אם אני בנוי נכון ובריא, אז יש לי רגשי אשמה שעשיתי משהו רע למישהו, ועדיין כשאני הולך לבקש סליחה זה לא בגללה. זה שיש לי אותם, זה לא אומר שאני עושה את זה בגלל שיש לי אותם. אני עושה את זה בגלל שכך נכון, אני צריך לעשות את זה, בגלל שכך נכון. זה באמת אדם מוסרי. ולכן אני אומר שהשאלה מי זה הקטר, לא השאלה מה יש. אצל כולם יש רגש ויש שכל ויש הכל. השאלה מי הקטר, הקטר זה השכל או הקטר זה הרגש. עכשיו, פעם שמעתי בשם דוב סדן, אני יודע, איש ספרות מאוניברסיטה העברית, יהודי מאוד משעשע, אז הוא אמר פעם שהבן אדם הבא שיהפוך את העולם יהיה אורתופד יהודי. למה אורתופד יהודי? איך אתה יודע? למה יהודי זה ברור? כי כל מי שהופך את העולם הוא יהודי. אבל למה אורתופד? פשוט, כי היהודי הראשון שהפך את העולם היה אברהם אבינו, משה רבנו, לא זוכר כבר בדיוק את הגרסאות, שאני אומר אותו, מסתכל עם הראש, ראו מרום עיניכם וראו מברא אלה. תבינו מה קורה פה. האדם השני שתיקן את העולם...
פרויד.
לא, ישו, שאמר שהכל בלב, נכון? רחמנא ליבא ביי. התחלנו בראש, ירדנו ללב. האדם הבא שתיקן את העולם, עוד לא, מרקס, נכון? שאומר הכל בבטן, נכון? הקפיטל בעצם, האינטרסים, הכלכלה, זה משנה את העולם. האיש היהודי, כולם יהודים, פחות או יותר, מרקס. פרויד, האיש הבא שתיקן את העולם, זה מתחת לחגורה. אוקיי, התחלנו בראש, לב, בטן, תתה, הבא, יהיה אורתופד, מה נשאר? עכשיו, מעבר לזה שזה בדיחה חביבה, אני חושב שהיא מייצגת רעיון מאוד נכון ומאוד אמיתי. וזו נקודה שכדאי לקחת אותה בחשבון, וכאן אני אסיים את השיעור של היום. הרגש תופס מקום מאוד חשוב בעולם שלנו. וזו גם יותר טיפש. העולם לא יותר טיפשי ממה שהיה פעם, להפך. אבל הוא הרבה יותר רגשי ממה שהיה פעם. הרבה יותר. זאת אומרת, היום אין כמעט, אני לא שומע, בן אדם שבא מסרט, מתערוכה, מהרצאה, והביקורת שלו היא לא, זה היה מרגש, זה דיבר לליבי. תגיד, מה אתה חושב? זה היה מתוחכם, זה היה מורכב, זה היה חנוי.
בגלל זה אנחנו סובלים בעולם, כי רואים את הפלסטינים בתור מסכנים, וזה...
בין היתר, אני חושב שזאת אחת הסיבות, וזה נכון שהם מסכנים. תראה הימין שאומר שצריך להתעלם מזה, לא נכון להתעלם מזה. מצד שני, אני חושב שתראה השמאל, עוד פעם ימין ושמאל, כמו הכללות, יש הרבה גוונים. תראה השמאל שמשתמש בזה כאמצעי כדי להחליט מה נכון. שני דברים שונים, צריך לנסות למעט את הסבל ולא לעשות דברים לא נכונים, ומצד שני, צריך לדעת מה לעשות פה. אני אומר, זה, לכן אני אומר, זה נפקמינה לא חד משמעית, אבל אני חושב שיש בה קשר לסוגיה שלנו. והרגש תופס מקום כל כך מרכזי בגלל הייאוש מהשכל. הטענה שהשכל יכול להגיד כך, יכול להגיד ההפך, אתה לא יכול להגיע איתו לשום מקום. אנשים הולכים עם הרגש, אבל הם לא איבדו את הפתוס שאומר שאת הרגש שלי הוא דבר מחייב. מי שלא עושה את זה, מה זה אני אצא נגדו בכיכרות, מי שלא עושה ככה. זאת אומרת, הפתוס נשאר. למה? כי הם מבינים שזה לא באמת לב. ברור להם שזה הדבר הנכון, זה מחייב גם אותי, אז מה, הלב שלי בנו אחרת, מה אתה רוצה ממני? למה אתה קורא לי רשע? אתה קורא לי רשע כי אתה מבין שזה מחייב, אתה מבין שזה לא לעשות את זה, אתה מגנה אותי ברמה המוסרית. אז כאילו אתה נותן ללב להוליך אותך, ואחרי זה אתה בונה תיאוריה שבאמצעותה אתה מנסה לשכנע אותי. כי בשביל לשכנע אותי צריך תיאוריה, לא מספיק להגיד שהלב שלי כואב. אוקיי? אבל התיאוריה הזאת בונה ייצוג לתחושות הבטן שלך. עוד פעם, אני לא רוצה להאשים פה שמאל וימין, כי זה קיים בשני הצדדים, אבל יש קורלציה, אני חושב, בוויכוחים האלה. והצד השני של נפש אלוקית בעצם אומר, אני מתחיל עם הראש. אני רוצה שהלב גם הוא יהיה שותף בעניין. אני רותם, הנפש האלוקית יורדת אל הלב, לחלל הימני. כמו שהוא אומר, כל אחד רוצה את כל המימדים שלנו. אבל השאלה מי זה הקטר ומי אלה הקרונות. אני חושב שכל הדברים האלה ביחד מביאים את הנקודה הזאת, שצריך מאוד להיזהר מהערבוב בין רגש לבין מוסר. מוסר זה לא דבר רגשי. רגש זה אמוציה, היא מתעוררת לבדה. בסדר, אז אתה בנוי ככה, והמיצים שלו בנויים אחרת. אז אצלו זה לא מתעורר, אז הוא לא מוסרי בגלל זה. מה זה קשור? מוסר זה חלק מהשכל. עכשיו אני אגיד רק משפט אחד, רק כי אני פשוט מרגיש שאני חייב לך כבר שלושה שיעורים. כשהרמב״ם אומר בתחילת מורה נבוכים, הרמב״ם אומר שם שאדם וחווה, אחרי שאכלו מעץ הדעת, אז הם יהיו יודעי טוב ורע. אז הרמב״ם אומר שם שהמפורסמות נכנסו לתוכם, הם הבינו את המפורסמות, עד אז הם הבינו רק את המושכלות. ואת המפורסמות, המגונה והמשובח, זה נכנסים אחרי חטא עץ הדעת. ואז שואל אותו אדם חכם שם, כן, איך זה יכול להיות שאחרי החטא הם ישתפרו, הם יהיו יודעי טוב ורע. אחרי החטא אתה אמור להידרדר, לא להשתפר. אז הרמב״ם מתחיל לדבר שם, זה מפורסמות, זה מושכלות, אולי עוד נקרא אותו, ואני רק אומר במשפט אחד, כשהרמב״ם מדבר שם על מפורסמות, הוא מדבר על הלכת עירום, הוא לא מדבר על יוצוח. טעות נפוצה בהבנת הרמב״ם הזה. הלכת עירום זה עניין של מוסכמה. זה מקובל אחרת. את זה הם הבינו אחרי החטא, אבל זאת ירידה. כי זה בעצם אומר שאתה נכנע לרגשות שלך, ועכשיו אתה כבר באמת צריך לפעול על פיהם, אין טעם להתכחש לזה. אבל בסופו של דבר זאת הידרדרות. אבל אסור לרצוח, אסור לגנוב, אסור לפגוע בשני. צריך לעזור לשני, זה אצל הרמב״ם בוודאי שייך לאגף השכל, רואים את זה בהרבה מאוד מקומות. זה לא שייך למפורסמות. כשהוא מדבר שם על המגונה והמשובח, הוא מדבר על משהו שהרבה יותר קרוב אצלנו למילה נימוס מאשר למילה מוסר. או הנהגות תרבותיות, או לא יודע איך לקרוא לזה, יש קצת רציף, זה לא בדיוק חד, אבל זה שייך יותר לקוטב של הנימוס והתרבות, ופחות לקוטב של המוסר. לא לרצוח אצל הרמב״ם זה שכל. זה לא מפורסמות. אז אפרופו, אותו דבר אני אומר, אדם של נפש אלוקית לא רוצח כי לא נכון לרצוח. לא כי יש לו רגש לא לרצוח, כי זה המפורסמות, אלא כי לא נכון לרצוח. בסדר? זו עוד פעם בבואה של נפש בהמית ונפש אלוקית. טוב, זה טוב.